טוב, אנחנו יש לנו שיעור אחד, נכון נראה, עד סוף הזמן, כשבוע הבא אני לא יהיה כאמור. אז מה שרציתי לעשות, זה להמשיך קצת את מה שהתחלנו שבוע שעבר משעיה, שעה זה גם היה שיעור אחד, לא קשור לכלום קצת, על הקשר של פורים, ודיברנו, הגענו בסוף לדיבור הזה של הרב שגר, על מפלגה שמאלנית רדיקלית, על החתרנות כקיום היהודי, כנגד החוק, כנגד המדינה, וכל האנרגיות האלה שנכנס אליהם מאוד חזק סביב ההתנתקות. היום אני רוצה לקחת את זה לדיבור שהוא קצת דומה, אבל הוא גם יותר מתון מבחינה מסוימת. בעיקר בגלל שמה שהיה, מה שגם חזק וגם קצת קשה לקבל בקטע שקראנו של שבוע שעבר, זה שהדיבור הזה הוא על מפלגה, שכל העניין של זה להתנגד, זה מאוד ממקם את הפוליטיקה שהוא מדבר עליה בהקשר מאוד גלותי, שהוא תמיד מחוץ למערכת, הוא תמיד, הוא אף פעם לא נותן מבט מלמעלה, שזה ודאי חלק מהאנרגיה, והשווינו את זה גם לשיעור שבו דיברנו על המעשה מביטחון, שזה גם סוג של תודעה שהוא נכנס אליה. מה שאני רוצה שנסיים זה באמת איזשהו סוג של מבט שגם חלק מהתובנות הפוסט-מודרניות של הרב שגר בהקשר הפוליטי, אבל באופן קצת אחר, קצת יותר מתון נגיד, שיותר נותן מבט מלמעלה על איך הפוליטיקה מתנהלת, אבל יש בזה טקסט מאוד יפה במצד המעבר שלו בין תובנות פוליטיות למעין תודעות מיסטיות ואיך שהוא מזהה ביניהם, מה מעניין אותו בדברים האלה, איך הוא נע ביניהם, להתחבר לדברים שקצת דיברנו סביב פוסט-מודרניזם כפי שתראו. וזה דרשה, אני לא, לא רשמתי, אני לא זוכר באיזה שנה זה נאמר, לדעתי זה משהו כמו תפשין, לא, זה אוסף של כמה, של כמה שנים, זה משנות הסמכים, שנות ה-90, סליחה, 2000.
זה לא
ישיבת הקודל. לא, זה ודאי לא ישיבת הקודל. זה משנות ה-2000, נדמה לי שזה אסוף מכמה שנים, סמך א', סמך ג', זה מזל. כן, זה דרשה מאוד ארוכה, היא נקראת והיה ביום ההוא, בספר נקרא על שמה. עכשיו, מה שאני לקחתי פה זה בעיקר קטע מההתחלה וקטע שיותר מהסוף. זה הרבה. אני רואה ככה שנצליח לאחוז בטקסט בגדול. מה שהדרשה הזאת עושה זה, נקרא אולי את הפתיחה שלה, ואז אני אדבר קצת על מה הוא עושה עם המבנה שלה. כך הוא מתחיל. והיה ביום ההוא, הנביאים התנבאו על אותו היום, היום ההוא, שבו תקרום הגאולה אור וגידי. יום העצמאות העומד לפתחנו, מעורר בפעמים רבות תחושות של העתיד לנו. אין זה אומר כי הגאולה המקווה פרסה עצמה עלינו, אלא שהד באותו זמן, מאותו היום ההוא שעתיד לבוא, מגיע אלינו בימים אלו של שיבת עם ישראל לארצו ארץ ישראל. שמיעת ההד הזה מעלה את השאלה, מה יהיה באותו היום, ומה ממנו אנו שומעים בהד המגיע עדן? זאת אומרת, זה חלק ממה שנחמד בדרשה הזאת, זה שהיא דרשת יום העצמאות מנקודת מבט ציונית דתית קלאסית, שאומרת יום העצמאות זה התחלת לגאולה, ולכן ביום הזה אנחנו חווים משהו מהעתיד לבוא. עכשיו, מה שהוא עושה פה, אני חושב לא הולך הדרך, זה סוג של היפוך כזה. זאת אומרת, מראש הייתי חושב שאני יודע איך גאולה אמורה להיראות, ואני רואה שהמדינה ישלב בדרך אליה, ולכן אני יכול לתת דרשות כאלה ביום העצמאות. פה יש כאילו איזה מין היפוך, אנחנו יודעים ש אנחנו עכשיו בדרך לגאולה, דרך המדינה, ועכשיו אני צריך לשאול, רגע, מה זה גאולה בעצם? איך גאולה אמורה להיראות? ואז אני צריך לחשוב איך להסתכל על המדינה, אם המדינה היא בדרך לשם או לא בדרך לשם. שזה כאילו מאפשר לה פתאום להגיד, הנה, ודאי שהמדינה זה בדרך לגאולה, אבל מה שקורה למדינה עכשיו, שאולי ההפך ממה שחשבתם שיהיה גאולה, זה פשוט גאולה אחרת, כי יש כל מיני סוגים של גאולה. זה סוג של דרך, אני חושב, של הרב שגר, מצד אחד להגיד דרשה ליום העצמאות, ומצד שני להגיד דרשה פוסט-ציונית ליום העצמאות. ולהשתמש במונחים האלה של התחלת בגאולה, להגיד הנה בעצם זה סוג אחר של גאולה. יש פה איזה מין תנועה כזאת בין לחרוג במערכת, לשחק כאן בפנים, מה?
הדרשת
הכלים ממש, כן, זה אני חושב כל מה שקורה פה. כי מה שהוא עושה בדרשה הזאת זה שהוא ממפה כל מיני גישות לגאולה ואחרי זה לארץ ישראל. גישה חרדית, גישה קוקניקית, ובסוף הוא מגיע לגישה פוסט-מודרנית, שזה בעיקר מה שאני רציתי להתעסק איתו, כי זה מתחבר לדברים שדיברנו עליהם. והוא ממש מתאר כל מיני חוויות, חוויה של פסח במאה שערים, חוויה של חול המועד על הכנרת נדמה לי, וכל אחד הוא מפתח לאיזה מין תמונת עולם כזה, זו שם מאוד ארוכה ומאוד יפה. אבל על רוב זה אני דילגתי, מה שהבאתי פה זה קטע קטן מההתחלה לגבי הגאולה האפוקליפטית, ואת הדיון בסוף על הגאולה הפוסט-מודרנית. כי זה המקומות שבהם אני מרגיש שהרב שגר נותן את המקום שאלה וחותר, שזה מה שאני רוצה להתעסק. אז כך הוא מתחיל את הסקירה הכללית. בתיאורים השונים של ימות המשיח אנו מוצאים שתי תודעות הסתרות זו את זו. האחת אוטופית וניסית המתווה עולם של פלא ופלאיות. השנייה, ואז יש פה ציטוט ארוך של מדרש על מה הולך לקרות בכל שנה של ימות המשיח, מלא פנטזיות כאלה, וההרים מתמוטטים, ואנשים עפים, והצמחים פה, והכל זה. השנייה זה שהרמב״ם סמן נר לרגליו, איננה מוכנה להניג דריסת רגל לנשיאות. מבחינתה בימות המשיח עולם כמנהגו נוהג, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיבון מלכויות בלבד. הייתי שואל אתכם, למה, בוא נאמר, נשאל את זה ככה, מה התפיסה המקובלת בדרשות יום העצמאות? בתור אנשים שהתחנכו במוסדות המקובלים, איפה המשיח שלנו נמצא? שאולי זה לא חד משמעי, באמצע, למה הוא באמצע?
יש נס, אבל הוא זלה בדרך טבעי.
אתה אומר, הניסוח לרמה משמע חריף מדי, אבל בתכלס, מה אנחנו רואים? מה מלמדים אותנו לראות? מה מלמדים אותנו להסתפק? יש בזה ניסיון באמת להרכיב את המושגים אולי אחד על השני.
נורי, בסוף התוצאה היא דומה יותר לרמה. כאילו, לא פתאום משהו השתנה בטבע, אבל הדיבור מאוד על זה ש... זה נס גדול, שלא היה תופעה כזאת בכל ההיסטוריה, ו...
ששת הימים, כן, אתם רואים
כאן? כן. שזה כאילו אפילו ממש תיאור של נס.
תיאור גורל כזה של אופסל רייצ'יק, וזה
קשור. וואי, קצת יותר מאזורים אחרים, מה זה אומר?
של... יש את כל ה... יש את הדפיקות, שזה מאורעות היסטוריים שהם מתרחשים כמאורעות. כן. מאידך, יש את ה... את התרחשות של הציונות ואת זה שאם זה קורה, אז זה אומר שעכשיו אנחנו צריכים לעשות כך, כאילו איזה ניסיון למלא איזה פאתוס עם הנשיאות, שכאילו דוחפת גם למעשה, היא לא נשארת רק עם איזה.
כן, מה שאני חושב משמעותי בהבחנה שהרב שאגב מתאר כאן, זה שהמעשה שאליו אנחנו נדחפים, זה מעשה אנושי שפועל לפי חוקי הטבע ויותר אפילו לפי חוקי הפוליטיקה. אני חושב כאילו בעיקר על הדיבורים שמה זה אומר לקדש את המדינה. זה אומר, וזה עיקר מאמץ אנשי מושקע, ולנסות לדבר במושגים דתיים על מערכת שהיא באופי של ההקשר הרגיל שלה הוא חילוני. להגיד, הצבא הוא קדוש, הנשק הוא קדוש, אפילו המיסים זה קדוש. זה סוג של מאמץ באמת לדחוף את האנרגיה הדתית לתוך מסגרת כלים, שהם כלים של שעבוד מלכויות, כן, טבע. לא שעבוד מלכויות, אתה יודע. עולם כמנהגו נוהג, שזה עצמו, לא ניסיון להצדיק את זה, לא להגיד כמו הרמב"ם אולי שזה אין לנו שום עניין ביותר מזה, אלא באמת לדבר על מושגים של גאולה בדרך הטבע ונס טבעי ומגילת אסתר. מה שאני חושב שאין, אני זוכר למשל איפה זה היה מאוד חזק לי, שהגעתי לשיעור א', אז אמרו מה לומדים במערה, לומדים נצח ישראל. אז למדתי בנצח ישראל, וזה היה לי מאוד חריג, שהוא מאוד מאוד מדגיש שם, בעיקר בהתחלה, אני חושב גם לאורך כל הספר, והרב שגר מצטט אותו בהמשך, שהגאולה זה הרס של העולם הקיים, היא לא המשך שלו, היא מציאות חדשה, הוויה חדשה שחייב לעבור ביטול לפני שמגיעים אליה. ואני כאילו באתי לזה מראש של ודאי, שכן, כמו שהם לומדים לך מחשבת ישראל בישיבה בדרך כלל, שכולם אומרים את מה שהרב קוק אומר, לפחות כל מי שאנחנו לומדים. ואז פתאום אתה מגיע לזה, ואתה אומר, טוב, מה, איך, מאיפה הגיעו? למה החליטו שהספר הזה הוא קשור לבית המדרש שלנו? לכאורה הוא ממש לא אומר את מה שאמורים להגיד, זה הכל מאוד, מאוד חרדי, מצד זה שזה הכל עולם אחר, זה לא מתרחש בעולם שלנו. המדרשים שהרב שגר מצטט פה הם נמצאים שם. ואז כאילו, וזה מה שאני מתכוון, שאני מרגיש שהרב שגר מתעכב עליו שם, התפיסה של הגאולה כניגוד לעולם שלנו, כמשהו אחר, מה שהופך אותה לגאולה זה האחרות שלה. ולא כן, התיאור של ההתחלת לגאולה הוא מאוד מניח את זה שאין שינויים דרמטיים, אלא יש שלבים. גם אם יש קומה גשמית וקומה רוחנית, הקומה רוחנית לא שוב לתת את הקומה הגשמית אליי. מרוממת אותה וכולי. ומול זה הרב שגר משקיע פה את עיקר המאמצים בצד הקטע שהבאתי יותר, אני קצת לא הבאתי את הקטע של הרמב"ם. הוא מדבר קצת על העניין האפוקליפטי, מה שהבאתי פה עוד מעט נקרא, ואז הוא מדבר קצת על רמב״ם, מנסה להראות שגם הרמב״ם לא באמת מדבר על עולם כמנהגו, הוא מדבר על עולם מאוד רוחני ומאוד זה, בעצם מעניין אותו החוויה שבתוך העולם ולא הטבע שלו. אז הוא קצת מנסה למשוך אותו גם, אבל עיקר הדרשה ובעיקר הקטע הפוסט מודרני שאני רוצה שנגיע אליו בהמשך, הוא מבוסס על התפיסה של גאולה ניסית. ושזה אני מרגיש שחלק מהמקום שבו הרב שגר חורג מהז'אנר של דרשות יום העצמאות, כאמור מתוך העצמה, תראו איך הוא קורא את זה. בפסקה השלישית שהעליתי פה. דברי החכמים המדרשים על הגאולה העתידית, וגם בסיפורי מדע בדיוני, נותר עולם אלטרנטיבי. עולם שתחקיר, המדרש הוא מביא שם הוא מדרש במדע בדיוני, זה משם הוא מגיע, לא רציתי להביא את כל הטקסט, כי הוא מאוד ארוך, אבל הוא מתאר ממלא ציוד מטורללת כזאת. עולם שתפקידו הראשי, ניתן לנסח זאת כך, הוא לחשוף את המסתורים בחייהם, ובכך לסייע בקריצה ובהריסה של היומיומי, הבנאלי והמשמים. לשניהם אפקט דומה על הקורא בהם, פעמים רבות הם מעוררים בי ריגושים מיסטיים. אותו ריגוש מיסטי לנוכח הנס העתידי, הסודק את המציאות הקבועה, הוא סיבה לכך שלדידם של חז"ל, הגאולה לא יכולה להתרחש בעולם שלנו, העולם הזה שמטבעו הינו עולם סופי, מצומצם ובנאלי. לדידם גם לא ייתכן רצף בין העולם הזה לגאולה, שכן זאת תלויה בשבירתו של זה, ורק קטסטרופה אפוקליפטית תוכל להביא את האדם אל עולם הנס, אל העולם הגאול. מה אתם אומרים על השוואה הזאת בין הגאולה לבין המדע בדיוני? מה מעניין אותו פה, בגאולה הזאת? מה תופס אותו?
זרות שלה, מה שאנחנו, איפה אנחנו היום.
כן.
זה שעיקר ההנחה שלה, או מה שמושך או קומץ בה, זה כמה שהיא לא מה שאנחנו.
אפילו שאין לה קרקע בפני עצמה היום, זאת אומרת, זה לא שעוברים למציאות אחרת, זה לא משנה כל כך. זה כל מה שלא, זאת אומרת, הקפיצה היא הגאולה, כאילו השבירה של הקיים.
למה אתה אומר שלא עוברים? מה זה אומר שיש נועה ולא למציאות אחרת?
עוברים, אבל לא למציאות אחרת, או לא למציאות אחרת מסוימת, הספציפית. זה לא ממש חשוב.
לא, אני מקווה, אני אנסה לך את מה שאתה אומר, כי זה נראה לי דבר, אני חושב שכבר אמרנו את זה כשדיברנו על הדיבור של הפוסט-מודרניזם ומדע בדיוני, כשאתה יכול לתפוס גאולה אפוקליפטית סביב ניגוד ידוע, למשל שלב רוחני וחומרי. ואז אתה אומר, העולם שלנו הוא חומרי, ולכן כדי להגיע לעולם רוחני צריך לנטוש את הגוף ולהתעלות וכו'. וכל הקריאה שלו במדע בדיוני, וחלק מה שמאפשר לו לקרוא ככה, זה שלמרות שהמדע בדיוני הוא לא רוחני בעליל. ומה שמעניין אותו באמת, כמו שאתה אומר, עצם השבירה שלך של הרגיל, זאת אומרת, המימד השלילי פה יותר חזק מאשר העולם האחר שהוא הרבה יותר טוב. יכול להיות שהוא לא טוב, אבל פשוט אחר, אבל זה עצמו מעניין שהוא אחר. וזה גם באמת, אני חושב, הדגש שלו כאן, על זה שהגאולה היא גאולה בגלל שהיא אחרת. לא בגלל שהיא אידיאלית, או רוחנית מול גשמית, או סביב איזשהו ציר שאני יכול להגיד למה זה גאולה ומה שעכשיו לא. ולכן הדגש הוא על האפוקליפסה, הדגש הוא על השבירה, הניגוד לבנאלי והמשמים. זה אולי המילה הכי בלתי אפשרית בדרשה של יום העצמאות, להגיד שההווה הוא בנאלי, הרי כל מה שעושה יום העצמאות זה לקדש את הבנאליות בלי לקרוא לבנאליות. ברגע שאתה אומר שההווה הוא בנאלי, אתה הורס את כל התחלת את הגאולה, במחי יד של מילה שאסור להשתמש בה.
יש משהו שמתרגש בגאולה, בגאולה זה מביא משהו חדש, משהו מיוחד. ובעולם שלנו בעצם זה לא יכול להיות, בעולם שלנו הכל...
זה עצמו, אמירה שסוגרת, ולכן אני אומר שהמילה בנאלי פורסת. בגלל שאם התחושה היא שהיום יומי הוא בנאלי, אז באמת לא יכולה להיות גאולה, אז הסתירה פנימית לתפיסה של גאולה, כמו שמה שלייבוביץ' אמר, הרב שגר אהב לצטט אותו לפעמים, לא בהכרח בהסכמה, שמשיח שהוא בא, משיח שבא הוא משיח שקר. אתה מראש מניח שהגאולה לא יכולה לקרות, כי העולם שלנו הוא בנאלי. המדע בדיוני הוא דווקא כן מאפשר את זה שדברים כן יכולים לקרות, ודיברנו על זה שהוא תופס את זה כמשהו שהוא מנחיח, הוא קיים בעולם לפחות כאפשרות, וזה כבר עושה בו משהו, וחלק מההנאה שלו מהפוסט-מודרניזם, זה שכן יש אפשרויות אחרות בעולם, בניגוד ללייבוביץ'. אבל במובן הזה זה משיח שלא בא, במובן שהוא לא בא כמשהו שידוע מראש וזה יצדיק את עצמו, אלא עצם זה שהדברים מתערערים, זה כבר הופך את זה. זה מה שמכניס את הריגוש. ואז באמת השאלה היא, אז איפה זה נכנס ליום העצמאות? כל הסיפור זה, לכאורה יום העצמאות זה איפה שאנחנו נמצאים היום. העולם הסופי המצומצם והבנאלי. זה...
אני לא יודע איפה זה בתוך הדרשה, אני קראתי אותה, אבל... זה נראה כמו ניגוד. חכמים לא חגגו את יום העצמאות.
חגגו את המשיח ונדרשים מטרוללים. מה שנחמד מגישה זה שהניס שם אולי יוצאים למשהו אחר.
אני חושב שהוא מסמן את המקום שבו נגאל. ידי בורא שנתחלת את הגאולה, ידי בורא כאילו על הגאולה עצמה עדיין, אנחנו עדיין לא שם.
כן, אבל חלק מהיכולת לדבר על יום העצמאות כהתחלת הזה, אני חושב, נובע מהתפיסה שהגאולה הסופית היא לא משהו שהוא לגמרי לא קשור לעולמנו, אלא שהוא על הציר, על
המזלת. המקום שבו אנחנו נדבר על זה כגאולה זה היה להסתכל על הפלא, על הפלא, בזה שהצליחו לעלות לארץ, ועל זה שאלפיים שנה שהיו, זה השבירה, זה הבדיון, כאילו להציג את זה כמציאות שהיא בדיונית בפני עצמה.
אז זה עצמו חלק מהעניין, כי זה שבירה במובן מאוד מסוים. אתה אומר, ביחס לתולדות האומות לא היה דבר כזה, אבל בדחס אתה חווה את זה כשבירה, אתה חווה את זה כטבע שלך. אתה עכשיו חי כאן. השאלה היא, אני חושב, האם אתה מצפה לזה שיהיו שבירות נוספות.
אבל
שכל המאמן זה דבר שאני שלך, הוא להגיד שכמו שזה עכשיו, ככה זה צריך להיות.
דרושות עם עצמות, אבל מתנהלות בצורה לא לספר. אני חושב שכאילו ינסו לספר את זה כסיפור שאתה מתפלא עליו.
לא, זה ודאי, אני מסכים, אבל השאלה מה עכשיו, איך אני מתייחס למציאות שלי, אם אני חווה את המציאות שלי כפלא, או שאני, לא רק יותר מזה, אני חושב שמה שנמצא פה זה שהמציאות צריכה כל הזמן להשתנות כדי שהיא תהיה פלאית. צריך שיהיה מלא אפשרויות, צריך שאני כל הזמן אחרוג מעצמי. זה אני חושב מה שהוא תופס כאן כגאולה מהדגם הזה. גם אם אני אסביר בסופו של דבר למה המציאות שלי היא גאולה, כל עוד אני מסביר מציאות אחת, זה אני חושב משהו מתאר פה כעולם בנאלי ומושמי. זאת אומרת, התודעה שאני חושב שאימנו הוא יוצא לתיאור הזה ושהיא מושכת אותה למדע מדיני זה שהעובר תמיד משעמם. ושהיכולת שלי להפוך את העובר לגאולה היא דרך זה שאני כל הזמן אפתח אותו לעוד אפשרויות, שיהיה ריבוי בתוכו. מה שאני מרגיש שנמצא פה לא ברמה של ביקורת על השולחן, אלא ברמה של מה מניע את הטקסט הזה, זה התחושה שהגאולה הציונית, גם הציונית דתית, היא משעממת כי היא מאוד חד-ממדית, היא מאוד מכוונת אותך להתיישב עם ה... כן, לקבל את המצב הקיים. כל המאמץ של גאולה בדרך הטבע הוא מאוד מדמי הזה שתפסיק לדמיין דברים שמחוץ לזה. מה שיש זה מה שיש. החילונים זה הדבר הנכון, הטבע זה הדבר הנכון, מדינה זה הדבר הנכון. זה תמיד כאילו להגיד, יש מציאות אחת וזה צריך למלא אותה בתוכן, לעבוד איתה, לקדם אותה וכו'. זה מאוד אנטי-פנטזיה, זה מחזיר אותנו לחיבה של הרב שגר למדע בדיוני, כאיזושהי נטייה כל הזמן למשהו אחר.
מעניין תהיה לך שזה, אבל הדרשות תופעה, אני לא יודע, כאילו, מעניין תהיה איזה דרשות יולדים פה. כאילו,
איך הוא מוצא
את דרשות חכמים, לא, איך הוא מתרגם
אותך. מקור שהוא הביא פה?
כן, יש איזה דרשות שהן מכוונות, כאילו, כן, לבית שלישי, זאת אומרת, זה...
אז מה אם זה מכוון לבית שלישי? לא, מה אתה מכוון לבית שלישי?
כן, משהו...
לא, הוא בוחר, יש דרשות כאלה ויש דרשות כאלה. הוא בוחר דרשה שהיא לא מדברת עם נמניה על בית המקדש, היא מדברת על כל מיני נפלאות שיהיו. ביום, הוא גם מדברת על מלחמות, ביום הראשון יהיה רעידת אדמה, זה מדובר שם על שלבים.
טוב, אתם קוראים
לאלה,
כל
ה... שהילדים רוקדים. לא, שם זה דברים כאלה, דברים כאלה. שלעתידם כל הטבע ישתנה והכל יערף, ויבנה מחדש, ואנשים הצדיקים מרחפים על פני המים, נדמה לי יש שם. זה תיאור נפלא. יש הרבה מדרשים כאלה, אנחנו בדרך כלל שומעים אותם, כי זה הדברים שהרמב״ם היה קורא להם, דברי הדרשות המבלבלים את הדעות, שלא צריך להתייחס אליהם. אבל בואו נראה באמת אז מה הוא עושה עם זה. אז חלק ממה שקורה זה שהוא באמת נמשך לנסות להבין, להכניס באמת את המדע הבדיוני לתוך המציאות שלנו. זאת אומרת, לדבר על גאולה אפוקליפטית שהיא אף פעם לא מגיעה, במובן מסוים עושה משהו, אולי קצת כמו לקרוא ספר המדע הבדיוני, אבל כמו שראינו גם שם, הוא מנסה למשוך את התודעה הזאת לתוך החיים. שהריגוש הזה יהיה ריגוש שהוא משנה את התפיסה של העולם, ולא רק שהוא איזה מין פנטזיה שמתרחשת בעולם מקביל. אז באמת, הוא עובר כל מיני שלבים, ומה שהבאתי כאן זה בעצם היחידה האחרונה של המאמר. לכן אני מתחיל פה, אפשרות נוספת. אפשרות נוספת לטבעיות פלאית מיסטית. לפני זה נדבר על המהר"ל, נגיע לזה אולי בקיץ. אני מוצא בשבר הפוסט-מודרני והפוסט-ציוני, המאפיין חלקים בחברה הישראלית בימינו. בעומקם של דברים, שזה ממש שורות שכבר ראינו, ישנו קשר בין המצב הפוסט-מודרני לבדיון ולפלא המיסטי. מי המחשבתי קל מוליך מתפיסה רלטיביסטית של משחקי לשון שאין באמת, לא משום שלא מצאנו אותה, משום שאין חומר כזה שניתן לכונן מתוכו אמת, לתפיסה מיסטית המוצאת כי הכל אמת ומלוא כל הארץ כבודו. ארצה להפך מעט בני המחשבתי הזה. עכשיו זה משפטים שאנחנו לא נחזור עליהם כי כבר דיברנו בהם כמדומני, ומה שבעיקר מעניין אותי זה מעבר מהדיבורים הפילוסופיים סלש רוחניים האלה למה שהוא עושה בפסקאות הבאות. איך מהפכים בני המחשבתי הזה בהקשר הזה? שני תהליכים פוליטיים משמעותיים מתחוללים במדינת ישראל למהלך שנות קיומה. פה מתבסס על מאמר של סוציולוג אחד. ושם סמי סמוכה. כיתוב ודמוקרטיזציה בסגנון רפובליקני שלטון הרוב. תהליכים אלה מנוגדים במהותם. האחד לרעהו, מפני ששלטון הרוב מכיל את ערכיו על המיעוטים החיים בקרבו. הרוב היהודי לאומי ציוני במדינה זוכה לעמדת שלטון מתוקף בחירות דמוקרטיות, ומעמדת שלטון זו מקבע את המדינה לערכיו הציוניים, היהודים והמערביים דמוקרטיים. הוא מדיר ממנה את המיעוטים, למשל את החרדים והערבים. מצב זה מנוגד לכיתוב החברתי והעדתי המאפיין את המדינה, היות שהכיתוב הזה מעצם טבעו מעצים את השונות הערכית של כל מיעוט ומיעוט. הריגוי התרבותי הזה נוצר בעקבות תהליכים חברתיים מגוונים, בעקבות השפעתה של ההגות הפוסט-מודרנית שהרערה על עצם מציאותה של נקודת מרכב תרבותית כלשהי, שעשויה להכתיב בעבור האזרחים כולם את מקומה. ההבנה הפוסט-מודרנית, ככל תרבות אנושית איננה אלא נמתי אפשרי ולא מחייב, מבטלת בהכרח עליונות של תרבות אחת הבעותה. לכן, יש להבחין בין דמוקרטיה הישראלית לבין דמוקרטיה רב-תרבותית. זו האחרונה איננה שואפת בדרכה להחדיר את ערכיה לתת החברות המרכיבות אותה. התנאי שהיא מציבה הוא שמירה קפדנית על חוקי המשחק. נראה שהמעבר המתבקש בישראל לדמוקרטיה רב תרבותית, האופיינית לעולם פוסט מודרני, הוא גם המעבר מארץ ישראל הציונית של רב קוק, המבוססת על הנרטיב המודרני, לארץ ישראל הפוסט ציונית, שהיא ארץ ישראל המיסטית. כדמוקרטיה הצומחת מתוך ההנחות הפוסט מודרניות המאפשרות ריבוי תרבויות ושיטות והיעדר מרכז, זו תפיסה דמוקרטית שאיננה מתנהלת בתוך עקרונות כוללניים, אלא באמצעות השיח בין חלקי החברה החפצה לשמור על איזון בין חלקיה. הבסיס של הדמוקרטיה הזאת הינו התקשורת, השייכת לעולם הדיבור. הדיבור בניגוד ללוגוס אינו קשוח אלא פתוח, גמיש ואינסופי. הדיאלוג איננו מחייב קוהרנטיות, מתחיל מאיזשהו אמצע, מסתיים באיזשהו אמצע, מכאן סגולתו לקשר דברים שבאופן אחר, לוגי או רעיוני אינם מתקשרים כלל. פה הכנסתי משהו שהוא בהערת שוליים הספר, זאת בניגוד לעמדה שלפיה יש שיח חסר משמעות, נונסנס, אין לנו דיבור שאם ינתחו אותו ויגיעו לשורשיו, ימצאו שלמעשה אין הוא מורה על דבר, ואין הוא יכול להעניק דין וחשבון מלא על עצמו. במהותה, הדמוקרטיה הזאת מעניקה אפשרות לריבוי. אז יש פה מין מהלך כזה שאני רוצה שנעקוב אחריו, יש פה איזה מין ירידה לסוציולוגיה, סלש פוליטיקה, תיאוריה פוליטית, ואז יש פתאום מעבר חזרה למיסטיקה בפסקאות שעוד לא קראנו. אבל בואו ננסה לראות כאילו מאיפה זה הגיע פתאום, ואיך זה מתחבר לכל הדיבור היום העצמאותי, איפה זה נמצא ביחס להקשר שבתוכו הוא מדבר, של יום העצמאות, של ציונות דתית, של גאולה. למה הוא נכנס לכל הדיון הזה? מה הוא מפיק ממנו? המושגים שאנחנו מסתובבים סביבם כאן, גם השיעור וגם השיעורים הקודמים. שאלה זה ככה, למה זה מעניין אותו כל ה... אפשר לדרוש את זה שבדרך כלל שדורשים דרשות שהם אמרו אתם מדברים עם זה, נכון? ואז שאלה מה זה אומר, האם זה סוג של התעלמות, האם זה מחלוקת עקרונית, האם זה פשוט דיבור מתרחש ברובד אחר, איך אצלו כן מתרחש המעבר בין הלבדים האלה? איך זה הגיע אלינו כל המסע מסמוך הזה פתאום? איפה זה נמצא כאן? אבל אתה מבין פה את המעבר הזה? זאת אומרת, ההקשר המיסטי, אנחנו עוד לא ראינו, בהמשך הוא באמת יכניס את המונח של המילה הזאת, אבל איפה זה, זאת אומרת, נתחיל לראות פה את הקשר למעבר הזה, מהדיבור הקופניקי למשהו אחר, מה זה המשהו האחר הזה?
אני מרגיש שהדיבורים של הרב קוק לא עובדים.
מה זה אומר שהם לא עובדים?
זאת אומרת, הבטיחו לנו מדינה שאם אנחנו נמצאים בישיבה שמרנית שתדבר על מדינת תורה וגאולה, זה יהיה בצורה
שלא.
כן, זה לא קורה. אנחנו נמצאים במדינה שיש בה, לא יודע, מעבר למיעוטים, חילונים דתיים, יש כאילו יותר מדי קווים כאלה, ו... שבסופו של דבר, כאילו, המציאות שאנחנו רואים היא לא, הזו שמדברים עליה בדרשה. ו... אני חושב שכאילו, במקום לנסות, כאילו, במקום להתרפק על, החזון הקוקניקי, שיכול להיות ש... שכאילו, שזה יכול להיות מרגש כשבירה של מה שאנחנו רואים עכשיו, אבל כאילו הוא מנסה להביא את מה, לתאר את מה שאנחנו רואים עכשיו כשלב הלאה, כלומר, כמשהו שכאילו היה את החשיבה של הרב קוק, ועכשיו אנחנו מדברים בשפה אחרת.
כן.
וזה קודם כל ניסיון להיות רלוונטי.
זה קצת לא הוגן להגיד על אחרים שלא רלוונטיים, כי אני מרגיש הרבה פעמים זה מעגלי הדבר הזה.
לא, אני לא אומר שהוא...
אם אתה מוכן לקבל את החזון
כמשהו... אני אומר שהוא לא נחווה כרלוונטי, זאת אומרת, אפשר להפוך את הדיבורים שלו לרלוונטיים במובן של זה יכול לקרות, זה צריך לעשות ככה וככה, כלומר, אבל התביעות של הרב קוק, כלומר, בכל אופן, ההסתכלות על מה שמתרחש עכשיו, הרב קוק הוא עומד כאוטופיה כמו שהוא עמד דומה.
כן.
כשהרב שגר מנסה להיות לא אוטופי, מנסה להיות פה. זה, יש לזה גם תביעות מסוימות במציאות. אז הוא ידבר על שיח פנימי, ידבר על זה יכול להיות, זה יכול לפנות לנסות לעגל את הקצוות, לנסות ליצור איזה פעילות. לקבל את הרב תרבותיות, או כאילו, לא משנה, זה... אבל משם גם כאילו צריך לפנות אליה,
כן. לא, מה שהתכוונתי שזה מעגלי, זה שבאמת אי אפשר להפשוט על הרב קוק. כמו שאתה אומר, הוא מציב אוטופיה, הוא גם אומר לך שהדברים מתקדמים לשם. אם אתה מאמין בזה, אז מה שאתה תעשה ביחס למציאות, לפרש אותה, כמו שאם אני רק סורק כתב פעם, שהציונות הדתית היא עושה, כותבת כתוביות למציאות. ברור שזה לא, בהנחה זה עדיין לא קרה, ולכן זה לא על פני השטח. מה שאתה עושה זה כל מיני לחפש את הרמזים, את האיתותים, את התהליכים שיובילו לאן שאתה חושב שהדברים מובילים. באמת אי אפשר להפריך את זה. מה שאני מרגיש שעושה פה את השבירה הזאת, כאילו זה, כמו שאתה אומר, זה משהו מעגלי. אם אתה כבר מפסיק להאמין בזה, אז פתאום אתה אומר, רגע, אבל המציאות היא לא כזאת, אז מספיק, אז עכשיו משהו אחר. או שתביא לי חזון אחר, או שתגיד לי למה המציאות הזאת היא כן בסדר. מה שאני חושב שהרב שגר ונמצא אצלו זה בזה שהוא פתאום עובר בדיבור הסוציולוגי הזה, שאני אומר, אוקיי, אז מה יש? במקום להגיד, בנושא של מה צריך להיות ואיך מה שיש מוביל לשם, או כבר איפה רואים את זה במציאות, להתמקד במה שיש, והוא יכול להתמקד במה שאין ולהגיד שעד רבה, זה פתאום נגיד, רגע, מה יש? יש קבוצות כאלה וכאלה. פתאום אנחנו יורדים מרמה לגמרי אובייקטיבית, לגמרי סוציולוגית, שיש תהליכים כאלה ותהליכים כאלה, אנחנו לא שואלים מה אמור לקרות, אלא מה קורה, לאן זה מוביל, ואז אנחנו מתוך זה מטפסים לאיזושהי תפיסה שהתיאוריה השתנתה. יש פה משהו רטורי, אני חושב, בגלל שאם לרב שגר, אני חושב, לא היה את הרובד שמגיע אליו בהמשך, שזה, יש פה איזו תפיסה רוחנית אחרת, ופילוסופיה אחרת, אז זה לא מעניין אותו ביקור מהרבים שסנית סמוכה. זאת אומרת, באמת, אנחנו מדברים פה על הדרשה הזאת, על איזשהו מעבר בין הרמה הרוחנית, המיסטית, לבין הרמה הפוליטית. ובסופו של דבר, הרב שגר הוא לא סוציולוג שמסתכל על החברה ושואל איך לטפל בבעיותיה. הוא מסתכל על החברה כשהיא מביאה אותו למקומות שמעניינים אותו. ויכול להיות שאם הרב קוק מספיק מעניין אותו, אז לא מפריע לו שהחברה היא אחרת. זה נכון שיש לו תביעה של כנות וכו', אבל עדיין השאלה מה אתה מסתכל. אתה היית יכול להגיד, לא מעניין אותי כל העניין הסוציולוגי, ואני באמת הרוחנים שלי מקבל מקומות אחרים, לשאלות עם הרב שגר נתפס. דווקא בספר הזה הוא מאוד נמצא בהקשרים האלה. אני מרגיש שבמובן מסוים הוא כאילו מתחיל איתנו מלמטה, אבל בעצם זה מעניין אותו רק כי הוא יודע שזה בסוף יביא למקום מעניין ברמה הנפשית, הקיומית וכו'. אבל מעבר לזה, מה הוא עושה? הוא באמת מוריד אותנו מהחזון למציאות, והוא מסתכל על המציאות מהמקום האובייקטיבי, שגם במובן מסוים מניח את המבוקש. אתה לא אומר כולנו יהודים וההבדלים הם פחות חשובים, אלא אומר, תראה, ההבדלים זה המצב הקיים, זה הבסיס. אי אפשר כבר לדבר על חזון מאחד, זה תמיד מעגלי הטענות האלה, זה יש איזו אידיאולוגיה שמנחה את הניתוח של המציאות, והוא באמת מקבל את הניתוח ברמה הזאת, שהיא מובילה לתובנה הפוסט-מודרנית שיש פה רגוש שאי אפשר לאחד אותו. ולכן ההתנהלות צריכה להיות אחרת, שזה כאילו שוב, אמירה שהוא אומר אותה ברמה הסוציולוגית, אי אפשר יותר להחזיק בשלטון רוב, זה לא מוצדק, שזה כבר אמירה מוסרית, זה לא מוצדק להשליט את שלטון הרוב על האחרים, כי באמת אין פה בסיס משותף, בעצם ההכללה של הערבים פה, והחרדים זה עצמו כאילו, כשאני אומרת, מה אתה מדברתי על זה שיש פה ערבים, מה זה קשור, ברור שזה לא חלק מהתהליך, זה סוג של, פתאום כאילו המבט הזה של כן, יש פה יהודים, יש פה ערבים, צריכים להסתדר ביחד איכשהו, זה כבר אתה מרגיש את הנפילה מה... ובכל זאת, אני אומר, כל זה, הוא בסופו של דבר עושה את זה לא בגלל עקרון המציאות שמכריח אותו, אלא כי זה באמת מוביל אותו למקום שהוא רוצה להגיע אליו. כמו שאתה אומר, הוא מסתכל על המציאות ואומר, אוקיי, אם זה אמור להיות גאולה, אז איך זה יכול להיות גאולה? או איזה גאולה מעניינת יכולה כן להתרחש בסיטואציה הזאת? ובאמת מתפרש, כמו שאומר, צריך לעשות איזשהו שינוי בתפיסה. לצאת מהנרטיב המודרני הזה שהוא מוליך כתהליך אחיד, שבו ההבדלים אמורים להתשתש וכולם איכשהו יתאחדו ביחד, לדבר על ריבוי תרבויות ועל היעדר מרכז, שסתם, מבחינת כאילו להוריד את הדברים לרמה היותר במקומות אחרים, הוא אומר את זה כמעט לגמרי במפורש, שהוא לא מדבר על מדינה יהודית בכלל, הוא מדבר על מדינה כולו, סוג של מדינת כל אזרחיה, ברגע שעכשיו אתה קוראים את הערבים, זאת אומרת, יעדי המרכז במושגים של הדיון היום, זה מדינה אזרחית, זאת אומרת, מדינה שהיהדות היא לא סד מאחד לכל מי שבתוכה, ויש קצת ערבים בצד. אלא באמת כאילו, כן, במושגים יותר רוחניים ופחות טעונים, יש את העין שבתוכו מתרוצצים כל מיני אורות, יש חלל פנוי, מדינה היא חלל פנוי, אין לה מרכז, המרכז שלה הוא לא יהודי, אין לה מצע משותף. זה המקום שאליו הוא מושך, שהוא אומר שלרדת מהחזון של הרב קוק, אז באמת הוא מציף משהו מאוד אחר. מה שכן מתחיל להיות פה כסוג של חזון אחר, זה מושג הזה של הדיבור. התיאור הזה, תסתכלו, אני חושב שמה שיכול להבהיר את זה אולי, זה האמירה של הרב קוק, ובכלל המחשבה מהסוג שלו, היא יותר מתאים להבין אותה מדימוי של ראייה. יש תמונה כללית, הדברים משתבצים בתוכה. לכן הרב קוק יכתוב מאמר על מחנות, שיבח את זה כדוגמה, זה דוגמה שאני אוהב להביא אותה. שלושה מחנות בימינו, הלאומיים, הליברליים, והקודש העליון הוא מאחד את כולם, גם את הדתיים. כי הקודש העליון הוא המצע שמסדר, הוא הנקודת מבט שהרב קוק בדרך כלל הוא זה שייתן אותה, שכל המחנות מתקבצים סביבו, הוא זה שרואה את התמונה בשלמותה ונותן לכל אחד את האיזון שלו וכו'. סוג מסוים של פלורליזם. אז פה יש משהו שבדיוק הנקודה שלו זה שאין בו ראייה כללית, כי אין בו שורה אחרונה, אין בו איזונים נכונים, אלא יש משחק שמתנהל. הדיבור, מה שאני חושב תופס אותו פה בדיבור, הוא לא מנסה לשקף איזושהי תמונה אחת נכונה שצריך לאזן עכשיו את הדברים, אלא זה פשוט, כן, כללי המשחק, שמירה קפדנית על חוקי המשחק. המשחק, אבל מה שכן, זה לא חוקי המשחק במובן שאין איזה שום משמעות, סתם מישהו שלא יארגו אחד לשני. אלא הרב שדר כן מוצא פה איזשהו טעם באופן המשחק הזה, כי זה אופן משחק שהוא פתוח, שהוא אינסופי, הוא יוצר צירופים חדשים. אתה זורק לפה מלא אנשים ביחד ואומר להם תסתדרו ביחד, אז מעבר לזה שאולי הם הצליחו לא להראות אחד את השני, גם פתאום הם יתחילו לדבר ויבטפו כל מיני הסכמות, כל מיני בריתות בלתי צפויות, והמושגים יתערבבו, הם ישפיעו אחד על השני, לא בשביל שבסוף נגיע ליהדות האחת שמאחדת את כל הצבעים וכו', אלא פשוט יבצרו פה כל מיני דברים חדשים. וזה אני חושב פה מתחיל לאותת בזה שהמצב הזה שהוא ההפך הגמור גם מציונות לאומית ובטח מציונות דתית, הוא יכול להיות סוג של תפיסה אחרת של גאולה, הוא יכול להיות איזשהו עולם רוחני אחר. מתוך ההקשר הזה שהוא הדמוקרטיה הרב תרבותית, תפיסות פוסט מודרניות שהוא מנתח דרכם את המציאות. כשמניקה אפשרות לריבוי, זה אולי...
אז גאולה, כאילו שוב, אם קוקניק יקרא את זה הוא יכעס.
מה זה אומר שהוא יכעס? מה אתה מתכוון לומר?
הוא יבכה על זה של... ומה זה כל האזרחים האלה?
קוקניק כבר בוחה. הוא כבר בוחה עם מילא, שאלה מה... כן, הוא חושב שהוא אי
פעם... אבל הוא יבכה ביום העצמאות, שזה...
זה יותר גרוע. נכון, אבל
הניסוי
שלה. זה מה שמשעשע מדבר עליו, שהוא מסתמך על זה שיש יום העצמאות, כדי שהוא עכשיו יהיה חייב לעשות איתו משהו, שיבדי כדי שכל מגיעים אותו, היית יכול להגיד, טוב, די, אין יום העצמאות, אז אין. למשל, אין הקוקניקים קרה להם בשנים האחרונות.
כן, המקום שבו הדבר הזה צריך להיות גאולה, אני חושב שזה המקום שבו, לכן הרב שגר מכניס פה את המיסטי, כלומר, או שזה הפוך, בגלל המיסטי הוא מכניס פה את זה.
זה בדיוק העניין שאני מצביע לסיור מעגליות, זאת אומרת, האם הרב שגר גילה שהרב קוק טועה כי המציאות לא מסתדרת, ואז הוא התחיל לחפש משהו אחר. אני חושב שזה תהליך משולב, והרבה פעמים אנשים לא הזכרנו את העניין הזה, שלפעמים אתה נתפס למשהו חדש, ואז אתה מגלה שאתה כבר לא צריך את הישן, ואולי אתה נתפס לחדש כל כך, שאתה לא מבין את הביקורת שלו על הישן. יש לרב שגר מאמר שהוא כתב, לא כתב, לא יודע בדיוק איך המקור של הטקסט, אבל זה דיבור שלו סביב ההתנתקות, שהוא היה אמור לצאת בשברי לוחות, אבל בסוף הוא קוצץ כי הספר היה שמן מדי, מקווה שיצא לאור מתישהו. שהוא מדבר שם על שההתנתקות זה אתגר איך להתמודד עם האחר וכו', והוא משתמש שם בביטוי שהוא לוקח אותו בכל מיני הקשרים של שאתה מגלה בעצמך את ההתענגות האסורה, שזה שנקודת המבט של האחרת שהיא כביכול ההפך הגמור שלך, פתאום היא תופסת אותך, פתאום אתה מגלה משיכה אליה. התיאור שם הוא בדיוק תיאור שכאילו מצד אחד המאבק הזה של ההתנתקות גורם לו להתחפד ולהיות נגד המדינה, מצד שני, פתאום הטיעונים של השמאל פתאום נראים הרבה יותר יפים, הרבה יותר מעניינים. שם זו דוגמה יותר מורכבת קצת. פה אני חושב התנועה היא מין תנועה בו זמנית כזאת, שמצד אחד הדתיות הקופניקית מאבדת את המשיכה שלה בשבילו, מצד שני סוג אחר של רוחניות, סוג אחר של גאולה, פתאום הופך להיות הרבה יותר מעניין. ואז בו זמנית אתה פתאום מזדהה עם הביקורת על הרוק, על תמידה. ועל הביקורת על המדינה, פתאום, כמו שהזכרנו שעורי שלום, פתאום ההתנתקות מהירה לך על זה שבאמת הביקורת על המדינה הייתה תמיד נכונה, שלא שמנו לב אליה, כי היא הייתה רק מהצד של הערבים. עכשיו פתאום זה קורה מול היהודים, ופתאום גלה, וואי, מדינה זה באמת דבר נורא אלים, איך חשבנו עד עכשיו שזה התחלת על גאולה? פתאום כאילו יש איזשהו היתר לעשות את התנועה הזאת של לעזוב גאולה אחת ולעבור לגאולה אחרת. ולכן גם באמת אין פה נפילה למקום החרדי שלגאולה תהיה פעם, אלא באמת המצב של עכשיו, אולי באמת הוא יכול להיות משהו אחר. אבל בוא, אני רוצה שנמשיך לקרוא, כי בהמשך המושג הזה של המיסטי מקבל פה יותר הקשר, ואנחנו הולכים ומתרוממים מעבר להקשר הסוציולוגי, כי באמת אני מרגיש מה שהרב שלום מנסה לעשות, זה להבין פה איזושהי מיסטיקה שהיא קיימת כבר, למרות שהיא אוטופיה וכו'. בוא נראה, הריבוי הזה, זה ממש אותו המשך רצוף אני חושב, שאיננו מביא לסתירת כלים אלא לבניינה, הוא מבוא להתפתחות לתודעה מיסטית אמונית. הריבוי מגמיש את כלי ההשגה האנושיים, מאפשר שינוי בתודעה האנושית הסגורה בעצמה, ומאפשר את קיום של אמת אחת בלבד. אמת איננה יכולה אלא לפתור אמת אחרת, אחת מני שקר. אולם העולם המיסטי יכול לשאת את הריבוי ואת הסתירה. מכאן פתח לשפה אמונית אחרת. אם אני יכול להאמין בלי להיות מופרע מחוסר אמונתו או מאמונתו ההפוכה של שכני, על פני הדברים התשובה תהיה שלילית. יותר מכך, קבלת האמונות כולן של שכני ושלי מתוך עמדה יחסית למציאות, פה זה חידוד מעניין. כדוגמת האמירה, מבחינתי אמונתי צדקת בגלל הנרטיב הכולל של חיי, ומבחינת שכני אמונתו צדקת בגלל הנרטיב שחיי מנהלים מתוקפו. אמירות כגון אלו מעקרות את החוויה האמונית מיסודה. הרי אמונתו של האדם מתייחדת במוחלטות שבה היא מציגה עצמה. היחסיות מצידה מעקרת מן היסוד כל יכולת התממשות של מוחלטות כזאת. חורה קושייה גדולה בכל הספר הזה. אכן החוויה הפוסט-מודרנית יכולה להוביל לנשף של זהויות יחסיות חסרות רוח, ממילא חסרות אמונה. חשובה היא ההכרה, כי תפיסה רב-תרבותית לא מבוססת בהכרח על יחסיות נעדרת מוחלטות, אלא היא יכולה ליצור מוחלטות של יחסיות. צריך לעמול על הביטוי זו לאט. רק נקרא עוד צד. השבר הפוסט-מודרני מפרק את הכלים האנושיים, מגמיש אותם לקראת אפשרויות חדשות של השראה והערה. לאחר הפירוק הרב התרבותי, האדם המאמין יוכל לבוא בשערי המיסטי, להכרה בהשראה, בממשות ובאמת שכל עמדה דתית ואמונית נושאת בחובה. הכרה שאיננה אפשרית בכלים אנושיים רגילים. בהיפתחות לאינסופיות האלוקית, הכרה זה לא רק שלא תמוטט את עולמו הדתי של המאמין, אלא אף תלהיב אותו. הקדושה האלוקית לא מופיעה כאן כמוחלט דוגמטי, אלא כעין המחיה ומעניק פנימיות וקיום לבחירה וליצירה האנושית. הנה כי כן, המאמין אינו נחשף רק לריבוי האמיתות המוחלטות, אלא גם להשראת היצירתיות שבקיומו. ואני אקרא עוד כמה משפטים מההמשך. מאמין המיסטי לא יראה בשיח הרב תרבותי של הדמוקרטיה אך רק אמצעי לאיזונים חברתיים. ליבור לגביו יהיה מלווה בהכרה המפליאה כי כל הדיבורים מקבלים מן השמיים ואין לגנות את המקבל. התגמשותו של העולם מקרא דמוקרטיה רב תרבותית ורב לאומית מתגלה כאפשרות להעלאת העולם המציא עצמו. רבי נחמן נמדנו שישנו הניגון של הטבע, ישנו הניגון של הפלא המיסטי, ניגון של העתיד לבוא, ואם כן, ניתן לצייר את המהלך שבו המימוש של הארץ המיסטית יהיה השלב הבא בהתפתחות המדינה. אחרי ארץ ישראל של הטבע, הארץ הציונית, זו המתאימה למודרנה, תופיע ארץ ישראל של הנס. ארץ ישראל שתצמח בעקבות השבר הפוסט-מודרני, הארץ של הביגיון והפלא המיסטי המתממשת בלא להתגשם ולהעיב על הפלא. פה אנחנו מתחילים כבר לדבר בדרשה של יום העצמאות. בואו שניה ננסה לראות את המהלך שהוא עושה כאן. בואו אולי השאלה שיכולה להבין פה את העניין, זה מה זה מיסטי? יש פה הערה שאולי איפשהו במאמר הזה שאומרת שהמילה מיסטי יש לו כל מיני תובנות. אבל בואו בלי לקרוא את הערה, מה זה המיסטי הזה פה? למה זה מיסטי? כתוב בו משפט, עושה את זה ככה, אמרה טקטואל, משפט שמגדיר את המיסטי באופן שבו הוא משתמש בו. את התכונות של המיסטי שמעניינות אותו פה.
אולם העולם המיסטי יכול לעשות את הריבוי ואת הסכולה.
זה מה שאני חשבתי גם. מה זה עושה המשפט הזה פה? מה הוא... אולי נציג את זה. אפשר להשתמש במיסטי בכל מיני, איזה מיני מילה... הייתה פה למשל חביב עבדיה ושאלו אותה מה זה מיסטי מבחינתה. והתפתלה והתפתלה, ואומר לי שמה שהיא אמרה בסוף זה חוויה של מלאות, שהעולם הוא מלא, שהוא מואר, שיש בו איזשהו עודף. שזה למשל נגיד תיאור מאוד אימננטי, במושגים שלה תיאור של מיסטיקה חיובית. והיא בעצמה נגיד יכולה לעשות הבחנה במיסטיקה חיובית שזה משהו כזה, למיסטיקה שלילית שהעיקר זה החריגה והשלילה מהעולם והריקון שלו, התעיינות וכו'. באמת, יש כל מיני כתבים, אפשר אולי להשתמש במונחים האלה. יש את הצד שמאוד ידגיש את החריגה, שהמיסטי זה מה שמחוץ לכללים. יש כללים, יש קופסה מסוימת, אנחנו חיים בה, ויש את מה שחורג ממנו. כל מיני מובנים. פה יש משהו יותר מחודד, אני חושב שהרב שגר, במקום להתחורג, בדרך כלל אני חושב שהמיסטי זה חורג מחוקי הטבע. נכון, אני חושב שזה, נגיד, השימוש היותר עממי במילה הזאת. משהו שהוא לא מובן, לא מוסבר, אבל הוא פשוט קורה. זה משהו מיסטי, משהו שאפשר להסביר אותו. כאילו העולם שלנו מוגדר על ידי חוקי הטבע, זה הקופסה היסודית שלנו, ואחר יש משהו שמחוץ לקופסה. כאן הרב שגם, מה שישי כותב שם בהערה, זה שהמיסטי פה זה תודעה מיסטית. שהעיקר מה שמגדיר אותה כתודעה מיסטית זה שהיא יכולה לעשות את הריבוי והסתירה. זאת אומרת, מה הקופסה שמגדירה אותנו? הקופסה שלנו זה לא דווקא חוקי הטבע, אלא משהו קצת יותר יסודי. עצם זה שיש קופסה. ההנחה שיש קופסה אחת, ההנחה חוק הסתירה, כדבר היסודי ביותר בעולם. שאי אפשר להתווכח עליו, האקסיומה שלא יכול להיות סתירה. וכל מה שחורג מחוק הסתירה הופך להיות מיסטי בהקשר הזה. ומה שזה קצת דומה למה שאמרנו על המדע הבדיוני בהתחלה, שזה לא בנוי לאיזשהו ניגוד קודם, שאומר אנחנו חיים בעולם הגשמי והגאולה זה העולם הרוחני. אלא משהו הרבה יותר בסיסי, אנחנו חיים בעולם שהוא אחד, והיכולת שלי להיות בעוד עולמות בו זמנית, זה כבר שבירה מספקת, למרות שבאמת זה לא שבירה במובן אין איזה הקשר דתי, אין איזה הקשר רוחני, יש איזה, זה ממש הגדרה פורמלית כזאת, פורנית, זה פשוט אחר. הזכרתי נראה לי שחביב ודאי יש לניסוח כזה באחרית דבר של הישיבה הלוחות, שהרב שגר מדבר על עולם שהוא פשוט אחר, הוא לא מואר יותר, אבל העולם של האמונה זה פשוט, הוא אמונה בזה שהוא אחר. זאת אומרת, אני חושב שהמובן הזה, זה מה שמאפשר לו לעשות את המעבר מהתיאור המאוד מאוד מחולן ומאוד סוציולוגי הזה, של הריבוי ברמה הכי פשוטה שיש פה תפיסות עולם שונות, ולהגיד, הנה, זה מיסטי. למרות שאף אחד פה לא מייצג את הרוחני, אף אחד פה לא מייצג, אין פה את הקודש העליון של הוא זה שיהפוך את הדברים. אצל הרב קוק אני חושב, האפקט של הקודש העליון זה היכולת לצרף את הדברים להרמוניה. פה אין הרמוניה, וגם אין משהו אחד שדברים מצטרפים אליו, אבל עצם הריבוי הופך להיות איזושהי חוויה שהיא שוברת את העולם, בגלל שאתה באמת יכול לחוות את חוסר היכולת להחיד את הדברים. זה אני חושב משהו מתאר כאן כדיבור, חוויה שיש פה פערים שאי אפשר להתגבר עליהם, שאין... כן, מה שהבאתי פה בהערת בסוגריים האלה, אין קרקע אחת שלגביה מתנהל הדיון שעד אפשר יהיה לנתח איך כולנו בסוף מסתדרים ביחד ברמה הלוגית, אלא יש פה איזה מין חלל פרוני שהדיבורים מתרחשים בתוכו. זה אני חושב מה שמאפשר לו, וגם הניסיון להיכנס לחוויה הזאת, זה היכולת שלו, אני חושב, להתעלות מתוך התיאור הזה של המצב החברתי, שאולי אפילו שלילי מהרבה בחינות, לא רק מהבחינה החוקנית. של כיתוב וכולי, גם מנקודת עולם של ציונות קלאסית זה מצב גרוע מאוד. יש אנשים גם חילונים שמחפשים את הכור ההיתוך, לחזור ליהודי ליבה, לחזור לאיזשהו אתוס משותף וכולי. במקומות האלה הוא תופס קצה מאוד קצה, הרבה בחינות. ולנסות להגיד, הנה זה עצמו, תנסה לחוות את זה כמצב, ואז תראה שיש פה איזושהי שבירה, יש פה איזושהי אנרגיה מיסטית בתוך החוויה הזאת עצמה, כמובן שהיא חוויה באמת מחולנת מאוד. זה נשאר עיקר המאמץ של מה שהוא מנסה לעשות כאן, לנסות לקרות את המצב החברתי הסוציולוגי הזה כמשהו שיכולת לפגוש אותו ברמה התודעתית יוצרת איזושהי תודעה אחרת. וזה לקשור למה שדיברנו בהתחלה, הגאולה האפוקליפטית, השבירה של הטבע. זה בעצם ברמה הפרשנית זה אותו מהלך כמו שהוא עשה במדע בדיוני. הוא אמר, אני קורא על עולמות אחרים, עולמות אחרים לא מעניינים אותי, כי הם לא יותר מעניינים מהעולם שלנו, מעניין אותי שהם אחרים. בעולמות אחרים יש לי פה, יש לי ליד הבית, יש לי פה שכן. אנחנו לא יכולים לתקשר בשום צורה, ואני יכול לחוות את חוסר התקשורת. לא בדיוק, לא הייתי אומר שלא יכולים לתקשר. אני יכול לחוות את הפער בינינו כפער מוחלט. אני יכול לחוות את זה שאין לנו בסיס משותף, ובכל זאת אנחנו מדברים. זה עצמו, אני חושב, משהו מנסה להביא אותנו, איזושהי חוויה מיסטית. ועוד יותר מזה, להגיד שאני יכול לחוות שיש אמיתות שונות. שהן לא מתיישבות, ובכל זאת אני יכול לראות כל אחד מהם כמשהו שעומד בפני עצמו. זה, ומה שבעיקר אני חושב זה איזשהו סוג של היפוך. במקום להגיד יש את העולם המיסטי, שאם אני אהיה שם אז אני אחיה, ולהגיד זה קיים כאן, ברגע שאני אפקח את העיניים לזה, זה יהיה חוויה מיסטית. כי זה בעצם כאילו להפוך את התודעה, במקום להגיד יש תודעה מיסטית שבה יש אחדות, להגיד הנה יש פה ריבוי בעולם, תהיה מוצא לזה, יהיה לך תודעה מיסטית, תגיע לחוויה מיסטית דרך המציאות ולא דרך הבריחה מהמציאות, כי המציאות עצמה היא חלל פנוי, המציאות עצמה היא לא אחת, לא שהאחדות נמצאת באיזה מקום אחר. אז אני מבין מה אני חושב שהוא מנסה לעשות כאן, זה ברור לו ניסוח הזה. איפה נמצא העין המחייב ומעניק פנימיות וקיום? איפה חווים אותו? איפה פוגשים אותו? בכנסת.
לא בכוחים.
לא, בכנסת כן, בכנסת במקום הנמוך שלה. לא, לא בכנסת, כי בכנסת אין דיבור במובן שמדבר עליו כאן. אבל... לא נכון, לא בכנסת. אני חושב שהמקום שבו הוא חווה את זה, זה בדיוק המקום שבו הוא יכול לקרוא מאמרים מתוארים וביקורת, ולהגיד, זה ההפך הגמור מהעולם שלי. בכל זאת יש שם איזושהי אמת. יש לי את האמת שלי. וזהו, כל אחד יש לו את האנרגיה שלו, כן? משהו, התיאור של נחמן, ההשתאות של כל הדיבורים מקבלים מהשמיים. נשים לב לזה שיש פה שמיים שהם מדברים מכל מיני קולות. וזהו, ואני לא אוכל עכשיו בשמיים האלה, אני אוכל בדיבור שלי ואוכל בדיבור שלו, ובכל זאת אני יכול לחוות את המוחלטות של יחסיות, כן? המשחק מילים הנועל הזה, שאני יכול לאחוז בבלתי נתפס. לחוות את העין שמאחורי הדיבורים. בואו נסתכל שנייה באמת, אולי אני חושב שאפשר להבהיר את זה גם דרך ההסתבכות שלו פה עם היחסיות והטוטליות.
משהו... אני לא מצליח לגמרי להזדהות עם זה לפחות.
בגלל שאתה לא בתודעה מיסטית.
יכול להיות. כאילו הקושייה הזאת, נכון, הקושייה של... איפה הם כן... כאילו לא יכול להיות מוחלטות ויחסיות ביחד, נכון, אין מוחלט, כאילו...
לא, שאלה איך אתה רוצה
לשאול שאלה. סוף, כאילו, זהו,
אבל... מה אתה שם סימן קריאה? זה נקודה טובה. כי נראה לי שבאמת מה הוא עושה פה, הוא משחק עם מילים. אבל אפשר לשחק עם מילים מקומי דרכים. אפשר לשחק עם מילים בלימוד של הראייה, נגיד. שבו אני אומר, אז אתה יודע למה נראה לך שאין... למה יש ויכוחים? כי יש נרטיב, יש מילת כסף, נרטיב. ולכל אחד יש את הנרטיב שלו. אני יכול להשתמש במילה הזאת כמילה מאחדת, בסופו של דבר. היא נועדה להגיד כאילו לאפשר ריבוי, אבל בתכלס היא אומרת, יש מונח משותף לשנינו שזה המונח נרטיב ואין אמת אחת, אבל יש את המילה נרטיב ואני יכול להשתמש בזה באופן שמאפשר לי בעצם להשתיח את כולם לאיזשהו בסיס אחד של כולם מדברים מנרטיבים, אין טוטליות, אבל יש יכולת להבין את המציאות בכלל אותה, יש בסופו של דבר איזושהי תמונה של המציאות, זה דיבור שהוא כן סגור, אני חושב, זה כאילו, זה נראה לי משהו, לכן זה מעצבן אותו, כי זה דיבור סוגר, אתה לא נותן לבן אדם לחיות את הדיבור שלו מבפנים, כי דיבור טוטלי שאין בלעדו כלום. אתה הולך ועורג אותו לתוך המילה הזאת נרטיב, כדי שתוכל להציב אותו ליד נרטיבים אחרים, ובסופו של דבר אתה נמצא באותה תמונת עולם מאחדת ומשטיחה, שאומרת שכולם בעצם אותו דבר. אבל כל מה שאנחנו מנסים לעשות פה זה להגיד שאין אותו דבר, שכל אחד הוא משהו אחר לחלוטין. ודאי אני חושב משהו מחפש בו בטוטל.
אני אבל, טוב, אני שומע, בדוגמה שאתה הבאת לקרוא מאמר מתאורך בביקורת, ולומר, כאילו, להשתאות עליו, ולומר, יש שם אנשי אמת, מצד שני, לי יש את האמת שלי, אני מרגיש שכאילו פה, האמת שלי, האמת שלהם משהו מתערער במושגים. זאת אומרת, אני קורא את זה, אני קורא את המאמר הזה ואני מתפלא עליו, לא רק בגלל שזה האמת שלו, בגלל שיש בזה אמת. כאילו, כי זה, ולא כי אני מבחין את עצמי ממנה, כי יש לי את האמת, כאילו, יש איזה משהו ש...
תוריד את המילה עצמי, תוריד את המילה עצמי, יש גם מתוך.
אני חווה אותה כמשהו שהוא עכשיו מוחלט, כאילו. או לא יודע, אני חווה אותה עכשיו כמשהו שהוא נכון, אני לא יודע, מוחלט זה מילה קשה.
המוחלט, אני חושב, זה מה שאתה אומר כשאתה אומר עכשיו. היכולת לי לנוע בין שני נקודות מבט, אפילו על ציר הזמן, ולהגיד, עכשיו שאני קורא את זה, אני, כמו שהרבה פעמים יש לי, לפעמים שאתה קורא מאמרים טובים באיזשהו פולמוס, אז כל אחד ממשכנע. ואי אפשר להתחיל לפשר ביניהם ולהגיד, רגע, אבל אני פה והוא שם. עכשיו אני שם, עכשיו אני פה, אני רוצה שאת הקיץ אולי נתחיל עם הדיבורים של הרב הסכיזופרניה. שזה מונח פוסט-מודרני שהוא משתמש בו בכל מיני הקשרים, והוא בדיוק בנוי על התובנה הזאת, שבאמת יש שם איתות, אתה לא יכול להיות בכולם בו זמנית, אבל אתה כן יכול להיות מודע לזה שאתה עושה מאמרים כאלה. אתה לא שוכח את זה שלפני רגע היית במקום אחד, עכשיו אתה במקום אחר. במובן מסוים גם הדרשה הזאת היא כזאת, היא לוקחת את יום העצמאות כחג ציוני דתי שמוביל את הדברים לגאולה, והיא עושה עם זה משהו אחר לחלוטין, וקצת חוזרת חזרה, ועושה פה איזה מין ערבוב כזה. אני חושב שההתפתלות הזאת והמונח המעצבן הזה של מוחלטות של יחסיות, הוא בעיקר מנסה לתת דיבור שהוא לא סביר, כמו הדיבור שהוא תיאר לפני זה. אני נע פה בין חוויות שאני לא יכול לשים אותם על משטח ולהגיד, אוקיי, כולנו על אותו משטח בלתי מוחלט. לא, באמת כשאני שם, אני שם, וכשאני פה, אני פה. ובכל זאת אני מודע למעבר הזה. במובן מסוים הוא כאילו יוצר פה שפה. הוא לא פותר את הבעיה ברמה הפילוסופית. כל הדיבור פה הוא דיבור שהוא לא פותר, דיבור שהוא אינסופי. אני תמיד בתנועה בין קצוות שונים. לא תמיד, אבל אני מודע לזה שלפחות אופציה. אני שומע קולות שונים מן השמיים, אני אפילו נמצא בשמיים עצמם ורואה את הדברים מלמעלה. זה לכן הקרב, ההתפעמות, הפלא, זה אני חושב המקום שהטוטליות נמצאת פה, וזה שכשאני חווה חוויה, היא חוויה מלאה, היא באמת טוטלית, היא באמת אמת, ואי אפשר להקשות עליה ממקומות אחרים. כן. אפשר לחזור קצת לדיבורים על ויטגנשטיין, שגם שם היה איזשהו דיבור של דיבורי, אבל התיאור של האדם היה של אדם שחי בתוך אמת אחת. ופה, בכל הקטעים האלה, התיאור הוא כל הזמן של המעבר ושל הריבוי, של ההשתרות נמצאת בריבוי ולא ביכולת להתכנס. זה... בואו נקרא אולי את הפסקה האחרונה, ואז נסכם את זה. זה ממש הסוף של הדרשה. לדברינו אלה השלכות אקטואליות רבות, נחזור קצת אל הקרקע, לא רק ביחס לשכן החילוני, אף ביחס לאחר, לזר השוכן מקרבנו. העובדה כי הערבי הפלסטיני יושב כאן ורואה בארץ זו את מולדתו האהובה, ויחם מולדתו האהובה. איננה צריכה לפגוע בשייכותי שלי לאדמה זו. אין בהימצאותו כדי לפגום כהוא זה בהתקשרותי לאותה קרבת ארץ עצמה כמולדתי. זו ארץ ישראל של הנס, שבה כל הדיבורים מקבלים מן השמיים. בשביל להיכנס אל ארץ הנס והפלא ולנחול אותה, וגם להתברך באותו כלי מחזיק ברכה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום, יש להיות מוכנים לדבר בכמה שפות. והרי השלום הוא המובן העמוק של הקודש העליון המכיל את כל ההפכים, חזרנו לרב קוק בהפוכה. אם כן, אין ספק שתפיסתה של הציונות הדתית כיום איננה יכולה להביא לשלום שאותו מבקשים למצער חלקים גדולים בעם היושב בציון. לכן עליה לתפוס את עצמה באופן רדיקלי. ולהיפתח אל הרוח הפוסט-מודרנית. בעקבות השינוי הזה היא תמצא את הנסתר שבעולם הדתי, את המיסטי. כיום אי אפשר לאחוז בדת ללא הגרעין המיסטי שלה. על הציונות הדתית להפוך להיות ברוח הזמן פוסט-ציונות דתית. אז יש לנו עכשיו משימה. להתחיל להפוך. עובר לעשייתם. עליה להפוך.
פה הוא משמר את האנרגיות של דרשה...
לגמרי, כן.
דרשה הקלאסית של עצמאות של הסופש.
ועלינו...
אנחנו בעד.
כן. זה חלק מהמשחק שאני מרגיש שהוא עושה פה, כי הוא ממשיך לדבר על ציונות דתית. חלק מהעניין פה זה שהוא גם מדבר על זה בחלק מהדרשות של הפועל, וגם משברי לוחות, שיש איזשהו קשר מובנה במעבר הזה. בגלל שלכאורה כל העצר של הציונות הדתית הוא בנוי על הקודש העליון, כן, הקודש מבט שאנחנו רוחזים בה, ואנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, ואנחנו יודעים איך הדברים יכולים להסתדר. מה שהוא עושה פה לביטוי הזה של הרב קוק זה ממש סוג של קונסטרוקציה. הרי כל העניין בקודש העליון זה שיש מישהו שיודע אותו, גם אם זה ההיסטוריה שמכוונת את עצמה. ולא שהקודש העליון זה לדבר בכמה שפות. זה הרי כאילו כל העניין של הקודש העליון זה שהוא שפת העל, שדרכה מתארגנות השפות השונות, וגם אם יש ריבוי בסופו של דבר מתאחל. להגיד הקודש העליון זה יכול לדבר בין כמה שפות, זה בדיוק אני חושב מתמצאת את המעבר שהוא עושה פה. מעולם אחד לעולם של ריבוי, לעולם של נס. ממצב סטטי שמגיעים אליו בסוף לתנועה מתמדת כזאת, או לפחות קיום בו זמנית ברמה הפוליטית אפילו, שיש לו שני אנשים שמבחינתם זה הערך רק שלהם, שני עמים בו זמנית. זה כאילו ברמה הפוליטית יש כל מיני דגמים שמנסים לתרגם את זה, אבל כאמור אני חושב שמה שמעניין את הרב שגר זה לא הרמה הפוליטית גרידה, ואפילו לא רק השלום ברמה שלא יערגו אותנו, אלא איזה סוג של דתיות יתפתח. זאת אומרת, בהקשר הזה, זה אפילו זה, כאילו אתה יכול לראות אנשים היום שברמה הדתית הם עדיין בדתיות הציונית נניח, אבל ברמה הפרקטית הם מכירים בזה שצריך לתת לערבים כך וכך וכו' וכו'. פה אני חושב במובן מסוים זה הפוך, אני חושב שהוא אוכל ללכת למדינת כל אזרחיה, כי מבחינה דתית זה יותר מעניין אותו. שזה לא שהדתיות תתכנס לאיזושהי פינה בתוך הקונפדרציה הגדולה של כל מיני תרבויות, ואז יהיה לנו את התרבות הדתית בפינה, כן, בשפה הדתית הוויטגנשטיינית, אלא המצב הזה עצמו הופך להיות משהו שמשנה את הדתיות, כמו שהוא אומר. למצוא את הנסתר שבעולם הדתי דווקא דרך זה שזה לא יהיה טוטלי. איך זה שהטוטליות תהיה, הוא קרא לזה, מוחלטות של היחסיות. זאת אומרת, לא רק שזה לא מאיים על הדתיות האלה, זה דווקא מה שיפתח אותה, כי במקום להיות דבר אחד, היא תהיה שבר, ותהיה בעמידה מול העין שמאחורי הדברים. שזה אני חושב, מה שאני אוהב בדרשה הזאת, זה שהרבה מהדברים שהרב גם נסח אותם במקומות אחרים, כמניפסטים פילוסופיים כאלה ורוחניים, הם פה מקבלים איזושהי יחידה במציאות. אם המציאות היא כזאת, זה באמת יוצר, המציאות יוצרת את התודעה הזאת. אם אנחנו נהיה מוכנים ונבלה את היכולת האנושית לחיות במדינה כזאת, זה עצמו מפתח תודעה מסית, זה עצמו ישנה את התודעה הדתית שלנו. אם ניפתח, כן, אנחנו יכולים להמשיך להיאבק כמגזר ולהכשיל את עצמנו כשל אחר של עניין, שאנחנו נאבקים כמגזר על האחדות, כאילו זה עניין שלנו. ופה באמת, אם אנחנו יכולים להפסיק לדבר על אחדות מצד אחד, למצד שני, לא להגיד, אוקיי, אז אנחנו אחד מהשבטים ונאבק על זכויותינו, אלא באמת לחיות את המכלול המרובה הזה כסוג של עמדה דתית, שמשהו שמחלחל פנימה. זה אני שמסוח שכבר אמרנו אותו בשורים הקודמים, מה שמדובר בשלב הפוסט מודרני שאנחנו עוסקים בשבועות האחרונים, זה שהריבוי מחלחל לתוך כל אחת מהשפות ומעצב אותה מבפנים. לא רק שאנחנו מקבלים את הרשות להיות מי שאנחנו בפינה שלנו, מוויטגנשטיין ומאדמו"ר הזקן. שזה אני שמשהו מתאר כאן, המיסטיקה, שחדירה של הריבוי לתוך השפה הדתית. וגם אם מרוויחים שלום, זה בדיוק דבר נחמד, לא? אי אפשר להתכחש לזה. אנחנו רואים...
יש כפרים עניים ש...
כן. אז אוקיי, אז מה אתם אומרים? אתם מקבלים את המשימה? או שכבר עשינו את זה, זה כבר פסל ובאמת אין לה יכולת לעשות שום דבר על עצמה. מה התפקיד שלה בכלל בתוך התמונה הזאת? זה גם שאלה. אבל זה לא ציונות, זה לא אותה דתיות.
אז מה נשאר? אני חושב שזה שהוא באמת משמר את הצורה של...
של משאריה.
לתת בסוף גם את הצו הגדול, רק שזה צו שאין...
מה הוא אומר באמת, הצו? מה למעשה? מה עובר לעשייתה, באמת? זה...
צריך לאחוז בגרעין המיסטי.
אני חושב שהגרעין המיסטי צריך להיפתח אליו, לא?
כן, נכון, אני צוחק, אבל כאילו אין פה...
נכון. לא, אני חושב, אם אני מנסה להבין מה הדרשה הזאת, אני חושב שמשהו כל העולם עושה, זה משהו כבר עשה. זאת אומרת, לקבל את המציאות ולראות איזה רוחניות, איזה גאולה עולה ממנה. ולא לבוא עם איזושהי גאולה אחת ולהגיד, או שהמציאות מובילה אליה, או שהיא לא מובילה ולהתייאש ממנה. כאילו אנחנו, כן, שתי דרשות יום עצמו, דרשה שממשיכה לטעון שנגיע לאותו מקום, דרשה שאומרת שזה מאוחר מדי וזה אבוד. יש כמה דרשות בספר הזה שממש מתחילות ככה, זה לא התנתקות, כאילו... יש עוד דרשה שאומר איך אפשר בכלל לחגוג עם עצמאות היום, יש שחיתות ויש התנתקות ויש כאילו היה אז מלא דברים בו זמנית, אבל היה גם כל מיני פרשיות שחיתות גדולות. ואז הוא אומר, טוב, אז אפשר לדבר על תורת ארץ ישראל. זה ממש כמעט דרשה חרדית. ופה יש איזה מין חיבור כזה, כמו שאתה אומר, אבל... המילה להיפתח, אני חושב, היא ממחישה לי מה בכל זאת הוא רוצה שנעשה. אני חושב שהוא בדיוק מנסה להגיד את התנועה שהוא עושה את הרבה בשלב הזה בערותו. זה לנסות למצוא רוחניות אחרת במצב, בתודעות שלו, גם במצב הפוליטי וגם בתודעות הפילוסופיות שקשורות אליו. להיפתח. מה שכן שאלה מעניינת, למה זה עדיין ציונות דתית? זאת אומרת, מה זה אומר? במובן מסוים זה דתי, כן, כי זה נקודה לא מנסה להפיק פה איזשהו ערך דתי מהמציאות, אבל זה ודאי לא ציונות, זה ודאי לא הצירוף הרגיל של ציונות דתית. בעצם זה שונה מהמגזרים האחרים בזה שזה איזשהו ניסיון לחוות את המכלול מנקודת מבט דתית. זה נראה לי משהו מתאר כתפקיד של הציונות הדתית. היא עדיין נותנת פרשנות מלמעלה, אבל זה סוג אחר של למעלה. סוג של למעלה שהוא מבפנים כזה. לחיות בצמוד לעין, זה הכותרת, אני חושב שהיא קשורה לתנועה הזאת. וזה היה צריך גם עוד יום העצמאות. עוד יום העצמאות כדרך למדינת כל אזרחי, זה היה חייב מקום, אין ספק. צריך יום גדול. אולי נחזור לזה סביב יום העצמאות עם פרשות האלה, יש כמה וכמה כאלה. אין עוד כמה אפשר לחיות את יום העצמאות ככה. עוד דברים לסיכום? תגובות, מענות, תלונות? יפה, אז אנחנו עוד הרבה